אנחנו היום בגלל שאנחנו בפרשיות שמות וערה בו בשלח שהם מתייחסים לגאולה של עם ישראל מצרים, אז אנחנו החלטתי לאותה תפסה שיעורים או יותר כן על התהליך הזה בעניין קריאת ים סוף. קריאת ים סוף גם כן ביטוי לכל מה שקורה בעצם במובן הכללי יותר של עם ישראל. טוב, אנחנו נתייחס כן לשירת הים, כי אנחנו בתהליך של גלות וגאולה. אנחנו יודעים שגאולת מצרים היא השורש לכל הגאולות, מכיוון שאנחנו מדברים על אמונה, אמונת הגאולה, אמונה בעם ישראל בסגולתו הפנימית. אז הביטוי קריאת ים סוף הוא בעצם הביטוי של כל הפתחים, כל הפתיחות למיניהן, לא רק פתיחת הרחם אצל האישה היולדת, אלא פתיחת הרחם שמוציאה את עם ישראל מתוך הבטן, הקרביים המצויות האלה. וכשאנחנו עכשיו בתהליך זה נבין את תהליך הגאולה בכלל. דרך אגב, כשאנחנו עוברים על גלויות באופן מאוד מיוחד, אנחנו לעולם לא מדברים על גלות מצרים. אנחנו מדברים על ארבע גלויות וגאולות, ומשום מה מצרים לא מופיע. זה בבל, פרס ומדי, יוון, אדום וישמעאל. לא שמענו על מצרים, מעניין. למה? כי היא כוללת את הכל והיא שורש, היא כמו גרעין להכל, נקודה שממנה מתפתח הכל. לכן אם נלמד טוב טוב את הגאולה, את הגלות ואת הגאולה ממצרים, נבין גם כן את הדברים שהם מסביב לכל הגלויות. שירת הים איתה אנו נפגשים יום יום בתפילה, כוללת היא כדברי חז"ל את העבר ואת העתיד. אז ישיר משה ובני ישראל את הספירה הזאת. מה זה אז? אומרים לנו חכמים, אז יכול להיות בעבר ויכול להיות בעתיד, נכון? אז ישיר, אבל אנחנו אומרים אז, בעבר. אז למה זה שייך? לעבר או לעתיד? לשניהם. כלומר, ספירת הים מתייחסת לכל הזמנים. אם היא מתייחסת לכל הזמנים, זאת אומרת שמעלתה כל כך גבוהה שאי אפשר לצמצם אותה רק לסיפור ספציפי של יציאת מצרים. והספירה הזאת היא ספירה כללית. ספירה של כל עם ישראל, אבל ספירה של העולם כולו. אז יש בה את העבר ואת העתיד, ויש בה ממילא התייחסות אף לגאולה שבדרך הטבע ההולכת כמעה כמעה. שמה זה לא בדרך הטבע, נכון? כל גאולת מצרים, אנחנו מסכימים, היא גאולה ניסית. הכל בא מלמעלה, עם ישראל כמעט ולא עושה כלום, אנחנו נקראים במצב הזה עירום ועירייה, כאילו אנחנו ערומים מכל דבר, כי הרי רק עכשיו נוצרנו כעם, ועוד לא הספקנו אפילו להתהוות, לגדול, אין לנו שום מצוות, אין לנו שום דבר, עוד לא קיבלנו אפילו תורה, והקדוש ברוך הוא מוציא אותנו על סמך מה? על סמך הסגולה הפנימית שלנו. שמה זה נס. הקדוש ברוך הוא בא והכניס כביכול את היד שלו לתוך הבטן המצרית והוציא אותנו משם, כמו שאנחנו אומרים בהגדה, גוי מקרב גוי. זאת הגאולה ממצרים. הגאולה שאנחנו נמצאים בעיצומה עכשיו. כן, אם אתה לא יודע, אנחנו בעיצומה של גאולה. אבל הגאולה שלנו היום היא נסתרת, לא רואים אותה, אנחנו לא רואים את הניסים הגלויים. יש אפילו אנשים שאומרים על מה הוא מדבר. למה? כי הגאולה הזאת היא גאולה נסתרת, מלובשת בתהליכים טבעיים, מלובשת בטבע. כן? לכאורה מי יותר גדול? הניסים של מצרים או הניסים של היום? כולם יגידו לכם הניסים של מצרים. חכמים אומרים לנו ההפך. כשעם הוא לא זכאי, אז נותנים לו דבר שהוא ניסי. למה? כי האלוה חייב להתערב ולהיכנס בכוח לתוך הטבע, להזיז את כל הטבע ולהגיד עד כאן, כי אם לא אתם הולכים למות פה, אני חייב להתערב. זה כמו רופא שבא מיד, זורק את כל הרופאים שמה, עם כל החדר, ואומר כאילו יטפל בעניין, עכשיו זה הופך להיות גרוע. אם לא, האישה הזאת תמות. או הילד למות, חז ושלום. כשהקדוש ברוך הוא מתערב בצורה ניסית בעולם, זה אומר שאנחנו חלשים. כשהקדוש ברוך הוא לא מתערב בצורה ניסית, אלא בצורה מלובשת בטבע, ואז זה לא מיד, זה בתהליכים לאט לאט, כמעט כמעט, צו לצו, צו לצו, זה אירשן, זה אירשן. זה אומר שהעם הוא לא על סף קריסה, על סף ריתה, אלא הפוך. יש זמן אפילו לתת לו לגדול, הוא גדל בצורה טבעית ונותנים לו לגדול. אז האלוה לא צריך להתערב, לא צריך לסבור את המהלכים הטבעיים, זה מראה על גדולה. אנחנו בגאולה כזאת, הגאולה שלנו, בגלל שעם ישראל היום יותר חזק, הרי שמה ב-210 שנים הגענו ל-49 מדרגות של טומאה, עוד מדרגה אחת ולא היינו יוצאים, נכון? היום כבר 2,000 שנה של גלות, עוד לא הגענו לזה. אם רק הקדוש ברוך הוא מתערב בצורה כזאת, פראית. עובדה שהוא לא מתערב, אומרת בפירוש שהדור שלנו חזק. והוא מסוגל לגאולה יותר טבעית, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הזמן לפתח את הגאולה הזאת, לגלות אותה. אז מצד אחד זה נראה פחות חזק, האמת זה הרבה יותר חזק. עכשיו, קריאת ים סוף כוללת גם את מה שהיה שמה בגאולה הזאת הניסית, וגם את מה שיהיה בגאולה שלנו עכשיו שהיא לא ניסית. היא ניסית אמנם, אבל נסית, מוסתר, נס גנוז. אז לכן היא כוללת גם את העבר וגם את העתיד, וממילא התייחסות אף לגאולה שבדרך הטבע, כלומר לגאולה של היום ההולכת כמעט מה. אז בואו נבין מה כתוב בקריאת ים סוף, ומשם נבין איך אנחנו נגאלים. בסוף השירה, ככה כתוב, נחית בחזדך עם זו גאלת. כן? עם זו גאלת. נהלת בעוזך אל מבי קוצך, שמו עמים ארגדים. כן, אז מילה מילה, משפט משפט, נחית בחזדך עם זו גאלת, כלומר, על ידי החסד שלך, הקדוש ברוך הוא, אתה מנחה, אתה מדריך, אתה מכוון את העם הזה שגאלת, נהלת בעוזך, מה זה נהלת? כמו מנהל, כן, בעוז, בגבורה, בהתחלה זה היה בחסד, עכשיו זה בעוז, בגבורה, איפה? לאן הוא מוביל אותנו? אל נווה קוצך. מה זה נווה קוצך? איפה זה נווה הקודש? ארץ ישראל, ירושלים. כן, הקדוש ברוך הוא מדריך אותנו בעוצמה לירושלים, אבל מוציא אותנו ממצרים בחסד. שימו לב. כשיוצאים ממצרים יוצאים בחסד, אבל כדי להציג את ארץ ישראל צריך עוזי. כן, נעלת בעוזיך. כלומר צריך מלחמה, צריך גבורה. ואז תגובה, שמעו עמים מרגזים וכו'. העמים שומעים ולא מתרגזים במובן המודרני של המילה, להתרגז, אלא יש התעוררות ופחד, כן? זעם. אז בוא נראה לאט לאט. נחית בחזדך עם וגאלת, מתייחס לשלב הראשון של הגאולה, הוא ה' באייר. אין פה סיפורים, הרב מיד אומר, זה יום העצמאות. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מנחה אותנו בחסד, זה שלב הראשון של הגאולה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עצמאות. כמו תינוק שיוצא ועכשיו הוא כבר לא עם חבל הטבור, אלא הוא מנותק. יש לו עצמאות. מפחיד, אבל עצמאי. עם ישראל אינו נקרא פה עם השם, תשימו לב, בינתיים זה עם זו. אנחנו לא יודעים מי זה. אלא עם זו, כבסוף השירה עד יעבור עם זו קניתה. שדרשו חז"ל על ביאה שנייה. מה זה ביאה שנייה? מה זה ביאה ראשונה? אם יש ביאה שנייה, יש ביאה ראשונה. מה זה ביאה?
מה אתה
יש כמה מובנים בנים. כן? יש כמה פירושים. אחד הפירושים זה לבוא. פשוטו כמשמעו. אבל בלשון חז"ל, ביאה זה יחסי אישות. כן? כתוב שאין אישה מתעברת מביאה ראשונה. האישה לא נכנסת להיריון מהיחס הראשון. למה? כי היחס הראשון עושה אותה כלי, בלבד. ברגע שהביאה הראשונה עושה אותה כלי, תבוא הביאה השנייה ותיתן אל תוך הכלי הזה את האפשרות ללדת ילדים. כלומר, בביאה הראשונה הבעל מכשיר את האישה לכל הילדים שאי פעם יהיו לה. ובביאה השנייה מתחילים הילדים בעצם להתעבר. כאן הקדוש ברוך הוא, תשימו לב, היחס בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל וארץ ישראל הוא יחס של ביאה, של חתן וכלה. ולכן כשאנחנו עולים לארץ ישראל המצווה היא כי תבואו, יש ביאה אל הארץ. ומה אנחנו עושים כשאנחנו באים אל הארץ? ונטעתם, רמז, אנחנו נושאים זרע. כלומר, כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, מיד הוא מתעסק בנטיעה, בהתמנת הגרעין של החיים. עכשיו, הביאה הראשונה עדיין לא נותנת חיים, אלא מכשירה את הקרקע לביאות האחרות. לכן אומרים לנו חכמים, עם זו קנית, שדרשו חז"ל על ביאה שנייה. כלומר, יש גם קניין. הביאה הראשונה עשתה קניין. ואמרו ראויים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון. בימי עזרא זה הביאה השנייה, בימי יהושע בן נון זה הביאה הראשונה, נכון? כשנכנסנו פעם ראשונה לארץ ישראל, כשיצאנו ממצרים, עברנו 40 שנה במדבר, משה רבנו מת, החליף אותו יהושע בן נון, והוא מחליף את עם ישראל לארץ ישראל, זה נקרא ביאה ראשונה. לאחר מכן אנחנו יוצאים לגלות. ואנחנו חוזרים שוב פעם לארץ ישראל, זה ביאה שנייה. מי מחזיר לארץ ישראל הפעם הזאת? עזרא. כן? זה שעשינו צום לפני כמה ימים, לפני שבועיים, כן? על מותו. עכשיו, היה ראוי בביאה השנייה, בפעם השנייה שחזרנו לארץ ישראל, שיעשה לנו נס כמו שהיה בפעם הראשונה עם יהושע. אלא שגרם החטא. איזה חטא? כלומר, לא היו ניסים כמו בפעם הראשונה עם יהושע. עם יהושע יש הרבה ניסים, כן? הוא מציל את חומות יריחו, לא רחוק מפה, והוא חוצה את הירדן, כמו שחצו את ים סוף. אותו דבר, המים נפתחים בירדן, פה. ועם ישראל עובר ביבשה, בתוך הים, אותו דבר. אז למה לא נעשה נס בימי עזרא, כמו שנעשה בימי יהושע? כן? אם כבר אנחנו מדברים על החצייה הזאת, על קריאת ים סוף, אז הרמז יותר ברור, כן, ליחסי שוק, כן? כי בפעם הראשונה זה כמו קריאת ים סוף, כן, והמבין יבין. ומהו החטא? אז איזה חטא היה? כותב המהרש"א שלא עלו כולם, לא הבינו את החשיבות של ארץ ישראל. לא עלו, אמרו טוב, אתם תתקדמו, אנחנו נראה אחר כך, יש לנו עוד זמן לבדוק ולראות, מה אפשר לעשות, מה אפשר, כן? כל מיני סיבות הגיוניות, אמנם, אבל שמונעות מהאדם לעלות לארץ. כמו שהיום, כן? כל מי שלא עולה לארץ ישראל, זה בגלל סיבות הגיוניות כאלה ואחרות, של פרנסה, של לא יודע, כל מיני. כן? שבוע שעבר הייתי בחול וראיתי את כל הסיבות האלה. חוץ מהמצווה הפשוטה של לקיים מצוות ביאת הארץ. ולכן לא הופיעה שכינה בבית שני. תראו עד איפה הדברים מגיעים. אם אתם לא מאמינים עד כדי כך שאתם צריכים עוד לבדוק כל מיני דברים, אז גם אני בבית השני, בבית המקדש השני, לא תהיה תחינה כמו שהיה בבית הראשון.
אבל גם בערוץ הראשון,
אבל כולם בערוץ. בוודאי, לא, זה העם. כל מי שנקרא העם, בני ישראל, יוצא ממצרים. כל מי שנשאר שם כבר לא שייך לעם ישראל. לכן כל העם יצא. זהו. מי שנשאר במצרים ומת שם במכת חושך, הוא בכלל לא היה, כי עכשיו נוצר עם ישראל, והייתה סלקציה מי שייך לעם הזה מי לא.
אבל אם הם לא, אם הם לא באו, אז
הם נשארו
גם
עד כמה שקרים. יפה. אז זה לא אותו דבר, כי שם יש ממש אנשים שהם מיוחסים, הגדולים, הרבנים, האנשים שהיו להם יחס, ויודעים מי האישה, מאיזה משפחה, הם דווקא נשארו, ומי עלה לפה? אנשים פשוטים, שלא היה להם אפילו ייחוס, לא יודעים אפילו מי המשפחות, כן, אם זה בכלל יהודים או לא יהודים, וכל מיני בלגנים כאלה עלו לארץ. אתם רואים שהדברים לא חדשים. עכשיו, הגדולים נשארו שם, וזה עם ישראל, והקטנים באו לפה. הקדוש ברוך הוא לא שמח מהמצב הזה, ואומר, אתם עושים ככה, אני לא נותן את השכינה בבית השני. ולא נתגלו במלוא שיעור קומתם, כי עמך השם. כלומר, כעם ישראל. עוד לא מתגלים כעם ישראל. אז בינתיים, במקום עמך, אנחנו נקראים עם זו. עם זו. עם זו גאלת, גאלת אותם, אבל זה עם זו. הם עדיין לא עמך. לא הבינו, הם לא הבינו, שהם העם שלך. זאת אומרת, יש להם בעיה של הכרה עצמית. אז יש שלבים. זה נכון, לכן אנחנו לומדים את זה. זה השורה הראשונה. שירת הים, איתה אנחנו נפגשים יום יום, כוללת כדברי חז"ל את העבר ואת העתיד. ממש שורה ראשונה. בסדר? אז בואו נתקדם. יד השם הנטויה עלינו, לחסד, כן? מנהלת אותנו הלאה. זה הדבר שתמיד אנחנו מזכירים אותו, לא לשכוח שיד השם מכוונת ומנהגת, מנהיגה את ההיסטוריה, ושלעולם העולם הזה לא נטוש ולא הפקר. הקדוש ברוך הוא מנהיג ומקדם אותנו אפילו בשלבים שנראים לנו שכאילו הקדוש ברוך הוא עזב את ההיסטוריה, יצא מהסיפור. אין דבר כזה, לא קיים. הוא לפעמים יותר מופיע ולפעמים יותר גנוז, אבל הוא תמיד כאן. כמו אבא שמשחק עם הילד שלו כדי שהילד יתחיל להתפתח. אז לפעמים הוא אומר לו בוא לפה, וכשהילד מתחיל ללכת, האבא מתחבק קצת. ומחפש שהילד יסתכל עליו, אז הילד מחפש מכל מיני מקומות, ומתקדם כי הוא יודע שהאבא פה באזור. ונותן לו גם כוח להתקדם לילד. או שהוא יוצא ובוכה, אז האבא יוצא מהמסתור, ובוא נרים אותו קצת, ועוד פעם נותן לו יד, ותוך כדי שנותן לו יד, עוזב לו את היד. הילד לא מבין, תן לי יד, ותמשיך איתי עם היד. לא. אני רוצה שתקדם, אני רוצה שתלך לבד. אם אני נותן לך יד תמיד ותופס אותך ומחזיק אותך ואתה רואה אותי כל הזמן, אתה לא תגדל. כי כל הזמן אני בא ונכניס לך את הבקבוק חלב לתוך הפה. זה לא יחס לעם ישראל שהוא בוגר. זה יחס לעם ישראל שהוא תינוק. אבל עם ישראל מתחיל להיות בוגר, אז הקדוש ברוך הוא אפילו יכול להקשר לעצמו להסתתר. אכן אתה אל מסתתר, ככה כתוב. אז הוא לא מסתתר בגלל שהוא לא אוהב אותנו, הפוך, הוא מסתתר בגלל שהוא אומר לנו, אתם גדולים ואתם יכולים אפילו כמה דקות בלעדיי, במרכאות, בלי לראות אותי. תסתדרו. אבל אני כאן, בסביבה. אני בתוככם. אתם צריכים לגלות אותי בצורה יותר מורכבת מאשר פשוט לראות אותי, באופן ניסי. אם חם לכם, אפשר קצת להזיז את החלום. יד השם הנטויה עלינו לחסד מנהלת אותם הלאה. עד הגיענו לירושלים. עד שנגיע לירושלים. ירושלים פה זה לא סתם העיר. ירושלים זה ארץ ישראל בכללית. זה לא יכול להיות. בסדר? אז אנחנו מתקדמים עד שאנחנו מגיעים לירושלים. איפה אנחנו רואים את זה בפסוק של השירה? נהלת בעוזך אל נווה קודשך. כן? את הנהג שלנו, אתה מביא אותנו, לא לפריז, אלא לנווה קודשך, זה עם ישראל בארץ ישראל, ירושלים. זה נקרא נווה קודש. כשאנו מגיעים אל ירושלים, נווה קודשך, כן, כי הקודש מתגלה שם, בירושלים, ממשיך ודאי החסד, אך כאן צריכה להתלוות לו תוספת של עוז המלוכה. חסד כבר לא מספיק, כי חסד אמרנו שזה עזרה, 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 ממעלה למטה תמיד. זה נקרא חסד, זה יורד, יורד, יורד. כשמגיעים לארץ ישראל, אמרנו את זה מקודם, מה עושה את הקדוש ברוך הוא? יש פלטפורמה חדשה, עוז, גבורה. כלומר, אתם מוכנים כבר להילחם. כי מה אתם צריכים להשיג? מלכות. וכדי להשיג מלכות, ממלכה צריך צבא, צריך כוח אנושי, כן? שיעשה את העבודה. האם נותר לנו להגיד, כן, אחרי שאנחנו מנצחים מלחמה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? מותר לי או אסור לי? לא נראה שמותר. מי חולק? לא רק שלא אסור, אלא חייב. הפוך ממה שאתם אומרים, כן? והתורה אומרת לנו, רק אנחנו לא קוראים אותה. ואמרת, זה ציווי. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אבל מה? שאר הפסוק. ולא תשכח, כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אבל אתה צריך להגיד את זה. כלומר, אם אתה לא אומר את זה, אז אתה כאילו אומר, אני לא עושה כלום, הוא עושה את הדברים, אתה יודע מה, אני הולך לישון. לא, ואמרת כוחי ועוצם ידי, וידעת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז גם את זה וגם הידיעה. ועל כן הרב קוק היה יוצא ביום העצמאות כדי לראות את התהלוכה של צה"ל, ואומר שזה מצווה להסתכל בזה. כדי לראות את העוצמה של צה"ל, אבל לא לזכוח, כן? להגיד, כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, שילוב, שיתוף של האנושי עם האלוהי. אבל אנחנו לא קוראים תמיד כל הפסוקים. והתורה אומרת לנו, ואמרת. ואמרת, כן? לא, אז זה לא כאילו החסד נגמר, הוא ממשיך, אבל יש שילוב, יש משהו שמתבטא. כלומר, תמיד חסד השם גנוב בתוך, גם הגבורה היא חסד, אבל עכשיו אני צריך גם לקחת נפש. אבל תמיד החסד בפנים. כלומר, גם כשאני עוזב את היד של הילד הקטן, תמיד זה חסד, כי אני עדיין אוהב אותו ואני עדיין רוצה רק בשבילו, הכל בשבילו, נכון? אבל יש גבורה, יש ניתוק, יש צמצום. אז הוא, אם הוא קטן, הוא לא מבין. אם עזבת אותי, אתה לא אוהב אותי. ככה זה ילדים, נכון? אני אוהב אותך, אני לא אוהב אותך. אני ברודד, אני אשלם כל 5 דקות, זה משתנה, תלוי. כן? אצל הגדולים, כמה שאתה מתבגר יותר, אתה יודע שאפשר לעשות במרכאות רע כדי לעשות טוב. למשל, אני יכול לסתור לילד סתירה בפנים בשבילו, בשביל טובתו. כשהוא קטן הוא לא מבין את זה, כשהוא גדול זה יכול להיות סתירה עם דיבור, כן? אז הוא חייב להבין את זה. ככה אני רואה דרך אגב אם הוא גדול או קטן. כלומר, כמה שאדם גדול, כמה שיכול לסבול פרדוקס. כמה שהוא קטן, כמה שהוא לא סובל פרדוקס. זה או לבן או שחור. האדם הכי גבוה הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד פרדוקסלי. הוא יכול להיות דבר והיפוכו. מי הכי הכי גדול? הקדוש ברוך הוא. והוא דבר והיפוכו. כשאתה רואה, אתה לא מבין. הוא גם אצל הגנב, שגונב, יש לו נשמה אלוהית שמאפשרת לו לגנוב. וגם אצל הנגנב. והנגנב רוצה לתפוס את הגנב, והקדוש ברוך הוא נמצא בפניהם. ואחד רץ אחרי השני. כן, זה פרדוקס, אנחנו לא מבינים. כמה שאתה יותר גדול, כמה שהפרדוקס אצלך יכול לשבת בשקט. כן, הרי אנחנו כולנו פרדוקס, נשמה בגוף. מים בתוך גוף, איך יכול... אתם פעם חשבתם איך המים שלנו לא יוצאים, כמה חורים יש לנו בגוף? תיקחו נוד, תשימו מים, ותעשו חור קטן, קטן, קטן. האוויר, המים, הכל יוצא, נכון? איך זה שבגוף האדם, עם כל החלולים חלולים שיש לנו, נקבים נקבים, לא יוצאים המים? מעניין מאוד. למה הם נגילות? הרי כולנו חורים, הכל חורים. על זה אנחנו מברכים רופא כל בשר ומפעיל לעשות כשאנחנו יוצאים מהשירותים. הכל פרדוקסלי. אז אנחנו חוזרים לעניין שלנו. יפה מאוד. למה? כי בינתיים זה יציאת מצרים. זה אמר מבקדשנו שביציאת מצרים העם הוא מאוד מאוד פסיבי.
וגם הגבורה שצריך להיכנס
לארץ ישראל
היא לא
באה לעם. עוד מעט, אנחנו נרצים יהושע, כן. יש כבר מהלכים יותר מתקדמים. כי העם מתחיל גדול. כן? דרך אגב, משה רבנו נהנה בגלל שהוא מכה בסלע ולא מדבר עם הסלע. אז מסבירים חדל מה ההבדל. הדור שיצא ממצרים צריך להקות, כי הוא כמו ילד קטן. נו נו נו. אבל העם שעכשיו כמעט על סף כניסה לארץ ישראל צריך לדבר איתו. אתה כבר לא יכול להרביץ לו, אתה צריך להסביר לו. וכביכול משה נשאר ברמה של העם שעדיין יצא ממצרים. כך אומרים חדל. זה היה אמור לכבד את העם יותר ולדבר איתו במקום להרביץ לו. כן, אני נותן לכם רמז לאיך צריך לדבר לעם ישראל היום. אתה לא יכול לתת ציור לעם ישראל ולהגיד לכולם, אתם רשעים, אתם תקבלו על הראש, אתם לא גלויים למשיח, אף פעם לא יבוא גאולה, תראו איזה רשעים אתם, אין לך כיסוי ראש, אין לך זה. אלא אני צריך להרים את הרמה של הדיבור שלי עם עם ישראל, ולהסביר לו את הדברים הרבה יותר לעומק, כן? זה לא שמשה לא ידע את זה, אבל זה מעשה אבות סימן לבנים, ותמיד התורה עושה בניין כדי ללמד אותנו דברים. מה כן צריך לעשות, מה לא צריך לעשות. ככה אנחנו מתבגרים יותר, אנחנו על סף גאולה, אז הדיבור שלנו הרבה יותר חשוב מהמכות. אז צריך לדעת לדבר, ללמוד לדבר. כן, אז אם במובן פשוט, הפרטי, במשפחה, בילדים, אם במובן הכללי בעם ישראל. עכשיו יש מלוכה. מלוכה זה דורש גבורה, עוז. זה כבר לא מספיק החסד. מי שלא מבין יכול לשאול שאלות. כן, אנחנו לא רוצים שהסיור יהיה רק בכיוון אחד. אם אתם לא מבינות משהו, תשאלו.
אני רוצה להקעה של השאלה. אני רוצה להקעה של בגלל שהם חושבו
שבעצם
זה בא
מהם,
זה לא
נקדות ברוחו. שמה בא מהם?
אם
הם יקחו
בסלע, אז בגלל
הכוח
הם
נקים
בסלע,
ואז יקחו לפתח ושמע. וגם, גם חלק מהנידוש, נכון. אז את רוצה להשוות את זה למה שאמרתי תוך חוכבו אתם יגיד. אבל אמרתי, וידעת, כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. נכון. יש את סוף הפסוק, לא לשכוח, כן? אמרתי שמצווה לומר, אבל בלי לשכוח, וידעת, כן, זה ידיעה, זה יותר מייצר אינפורמציה. ואני חי את זה שהוא הנותן לי כוח לעשות חי. אבל אני אומר את זה. אז העוז הלאומי מקושר עם ירושלים ששמה ישבו. כן? מה זה שמה ישבו? זה שאר הפסוק, המשך הפסוק. שמה ישבו, כן? זאת אומרת שהעם ישראל כשהוא בא לארץ ישראל, מתיישב את המצוות יישוב הארץ, זה נקרא מצוות של ירושלים. אז מקושר עם ירושלים, ששם ישבו, כן, כיסאות לבית דוד וכו'. זה מראה על המלכות, מלכות בית דוד וכיסא, כיסא זה מנגנון שמקבל מלך בעולם הזה, כן, אנחנו צריכים להכין כיסא למלך, כיסא המלך הוא חשוב מאוד, כי הוא מראה לנו איך הקדוש ברוך הוא בא ומתגלה בעולם שלנו, יושב בעולם שלנו, יש לו ישיבה, יש לו נשיאות חזקה, אז זה על ידי מלך בשר ודם. כלומר, דוד המלך הוא מלך, כן? אפשר לגעת בו. אבל הוא הסמל של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ולכן מלך מישראל חייב בכבודו. אם אדם מזלזל במלך, המלך חייב להרוג את האדם שזלזל בכבודו. לא בגלל שהוא רשע אותו מלך, אלא בגלל שאם הוא לא עושה את זה, הוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. כי המלכות היא לא שלו, אלא של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שמייצג המלך כאן זה רק הקדוש ברוך הוא, בלי שום דבר אחר. דוד המלך הבין את זה יותר טוב מכולם. אנוכי תולעת ולא איש. אני כלום, אני רק המייצג של הקדוש ברוך הוא כאן. אבל יש לי כיסא. נכון, נכון. תמיד, מי זה הנביא? הנביא זה הכוח של הקדוש ברוך הוא שמופיע ואומר לו, תיזהר, כן? יש לי פה מיקרופון, כן, מסגר, זה הנביא, וכל שנייה אני בא ואומר לך, לי הכל מלך יש נביא, תמיד. שבא ואומר לו מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. ויש למלך שני ספרי תורה, אחד שהוא יצא איתו למלחמה ואחד שהוא נשאר איתו בגנזי המלך. כלומר, איפה שהמלך הולך, יש רק דבר אחד. ההנהגה אלוהית. תורה מלשון הוראה, אור, והמלך לא עושה שום דבר בלי האלוה. שום דבר מבחינה אנושית בלבד. יוצאים למלחמה, שואלים באורים ותומים. אם מותר לצאת למלחמה, מה עושים? כן, כל מהלך של עם ישראל חייב לבוא דרך מהלך אלוהי שעובר דרכי, אם אני מלך. איך הוא עובר דרכי אם אני מלך? על ידי נביא שלידי. מה? יותר קל, אבל זה לא פשוט, תראו כמה מלכים מישראל לא התנהגו כמו שהיו צריכים להתנהג. אז יש לנו מלך היום. אז עם ישראל הוא בגדר נביא. כלומר, אין לנו נביא אחד. כל עם ישראל, מה שאנחנו מקבלים בכללות, זה כמו נבואה, עד שיבוא נביא ממש. וכל הנבואה שאנחנו מקבלים על ידי שאנחנו הולכים לבחור במלך, להצביע, כן? להעלות מלך ולהוריד מלך, מה שהוא שווה, לא חשוב. אז זה אחריותנו. כלומר, אנחנו עכשיו אמורים לקבל מהקודש איך למנות מלך. לכן חשוב כל כך שבשביל מי כן להצביע. יש אנשים שלא מסכימים ממה שאני אומר, ולא יתעסקו בכלום במה שהולך פה. אבל המהלך שלנו, במרכאות דתי-לאומי, כן מסתכל בהווי האלוהי בעולם הזה. ואיך שהוא מתגלה כאן. בסדר? ואנחנו לא מתנתקים מהחומר. עד רבה. אנחנו מנסים להפעיל את הקודש בתוך החומר. ולחבר ביניהם. אם לא, אז אנחנו חד ושלום מתרחקים וכמעט מתקרבים לנצרות. שהנצרות היא מפרידה. שתנו לאלוהים אשר לא, ותנו לקיסר את אשר לא. כן? זאת אומרת, הפרדה בין המעלה לבין המטה. כן? כמו וב החיבור עם חתך בקומת הראש, וזה הצלב הנוצרי. הצלב הנוצרי זה קו ישר שאמור לחבר את המים והארץ, אבל חתכו אותו. כלומר, הפרידו את הראש מהרגליים. על שלטוננו בירושלים, בעיקר מאז מלחמת ששת הימים, כל העמים נדאגו. אז אנחנו רואים את המשך הפסוק, בוודאי. ברגע שניצחנו את מלחמת ששת הימים, שמעו העמים ונדאגו. זה פשוט מאוד, נכון? איך עם כזה קטן, בלי כלום, עם בקבוקי סודה, כן, מנצחים מלחמה. כולם מתרגזים. לא מתרגזים בגלל שניצחנו מלחמה, כמו ילדים קטנים. מתרגזים בגלל שעם ישראל חוזר לארצו ואז מתחיל להפחיל את תחומות העולם. למה? כי זאת נבואה. אם זה העם הנבחר באמת, הוא אמור יום אחד לחזור לירושלים. כל עוד הוא לא חוזר לירושלים, מי חוגג? הנצרות. הנה, הם מקוללים, עובדה, זרקו אותם מארצם והם לעולם לא יחזרו. העם ישראל חוזר לירושלים וסתירת לכי לכל אומות העולם. למה? העם שחשבתם שהוא מקולל מהאלוה, אם הוא חוזר לארצו, אז זהו, עם ישראל האמיתי, חשבנו שזה אנחנו, ורוס ישראל. לא, זהו. כלומר, אנחנו מחזירים לעצמנו את השם ישראל. כי הם קראו לעצמם הישראל האמיתי, הרבה שנים. בוודאי, הנצרות נקראת וירוס ישראל. מה זה וירוס ישראל? לא וירוס, כן? הישראל האמיתיים. כן, בלטינית, וירוס. כן, וירוס, כן, ורי בצרפתית. כלומר, היהודים האמיתיים, הישראל האמיתי. ברגע שאנחנו חוזרים, אז הם כבר הישראל השקרי. אנחנו הישראל האמיתי. אז שמו אמינים לזה זה. וכנגד זה צריך עוד. כלומר, אם אני פוחד, אם אני הופך להיות ילד קטן, וכולם מתחילים להתרגל סביבי, ואני פתאום מתחיל לראות, ואין לי את הגבורה הזאת המצרכת למצב הזה, אז אני אומר, לא, אני כלום. כן, זה אתם שותקים. לא, פה צריך עוז, צריך גבורה, צריך עמידה, איתנה. עוז המלכות. השם עוז לעמו יצד. זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, להחזיק מעמד גם במצבים האלה, שאנחנו, כן, זה אחריות. אם אתה ישראל, אתה צריך להתנהג כישראל, אדוני. קח את זה בידיים. המתגלה בירושלים. איפה זה מתגלה? רק בירושלים. במקום של הקודש, נווה קודשך. עיר עוז לנו. כן, ככה נקראת בירושלים. עיר עוז לנו. כלומר, בירושלים יש לחץ שהרבה יותר גדול מכל עיר בארץ. כן? צריך להיות חזק כדי לחיות בירושלים. לא פשוט. לחיות בירושלים זה לא פשוט. יש לחץ גדול מאוד וחזק מאוד. כי אתה מתקרב לקודש, ואז יש מין אנרגיה כזאת שכמעט מעצבנת מי שקשה לו ולא מתאים למצב, אז הוא בורח. הוא חייב להתרחק עד חוף הים. לפחות. ואם גם שם הוא לא מחזיק מעמד, הוא יוצא מחוץ לארץ. כי שם... אין כלום. למה אין כלום? כי זה כמו בית גברות. אין כלום בבית גברות. הכל שקט. אבל בארץ החיים, הכל זה. הכל בתנועה, הכל אורגני, חי. כמה שאתה מתרחק מארץ ישראל, כמה שאתה יורד לארץ העמים שנקרא בית כברות, ככה קורא לזה יחזקאל. רק ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. כל הארצות נקראות ארץ המתים, בשביל ישראל, כן? כלומר, עם ישראל שחי בחוץ לארץ כמו מת. לכן לא קורה כלום. הוא שקט מאוד. אין לו בעיות, הכל רגוע. כן, יוצא בבוקר לעבודה, חוזר, האוטו נקי, ריח של עור חדש, מכונית מפוארת, אין תקלות, יש לך תקלה קטנה, באים, תקנים לך הכל, הכל זורם. פה הכל תקוע. כל דבר קטן, זה כאילו מלחמה, מה קרה, כן. למה? כי אתה במקום של חי. והחי הזה הוא דורק גם הרבה הרבה אנרגיה. וקשה מאוד. מי שלא מסוגל, הוא לא יכול, הוא לא יכול, פשוט לא יכול, הוא אומר, אני לא יכול. זה ארץ המסוגלים. והוא בורח. אז לכן, צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו עוז. כאן דרשת הגבורה לתת אל הפועל, גבורה מדינית וצבאית, גבורה של החזקת עמדה ושל התגברות וניצחון כנגד אומות העולם. כלומר, אנחנו פה צריכים להיות גיבורים ואין מה לפחד כבר. אתה חייב לתת עכשיו למלחמה. כלומר, אתה חייב לעמוד איתן חזק מאוד מול כל העמים, כי כל העמים הם לזה. הם שומעים את זה, ותעשה להם לעכל את זה שעם ישראל חזר לעשות. בהמשך שירת הים, מוזכרת התקוממות. התנגדות ובהלה של העולם. וההתחלה, השלב הראשון, זה שמו עמים לזלזול. עכשיו, מי הכי הכי מפחד? מה המשך הפסוק? שמו עמים לזלזול, חיל אחז יושבי שלשת. מה זה חיל? פחד. אחז תפס את מי? מי זה יושבי שלשת? לפלסטינים. אגב. אתם מבינים מה הולך פה? שירת הים. אנחנו אומרים את זה כל היום, אבל לא שומעים, משום מה. חיל אחז יושבי שלשת. כלומר, אתם חושבים שאתם פוחדים מהפלסטינים שבעזה. תדעו לכם שהם רועדים מכם. זה בדיוק הפוך. האם אתה רואה את זה בעיניים של הפחדן? אז אתה אומר, וואי וואי וואי, אסור לי להתקרב לשם, הם יאכלו אותי. אבל אם אתה הולך עם הגבורה הזאת, עם העוז הזה, הם רועדים לך. כמו שהיה בהתחלה. לפני שהתחלנו לפחד. זה לא נכון. זה לא נכון. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. כשעם ישראל מופיע כחזק, מכבדים. כשעם ישראל מופיע כחלש, אצלם זה מיד מתפרש כחולשה. זה לא עניין של משא ומתן. אצלם זה חולשה מיידית. הם אוכלים אותך, זהו. כן? איך אומרים המרגלים שבאו לארץ ישראל? והיינו בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. כלומר, אנחנו בעצמנו היינו בעצמנו בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אז יש מפרשים שאומרים שאם כבר בעינינו היינו כחגבים, כן, כן, זה תף נון, זה היחיד של קינה, זה הזכר של הקינה, קינה היינו בעיניהם. כלומר, בשבילי הייתי דוק, הוא רואה אותי כקינה. עוד יותר קטן, אתה לא קיים, כי אתה כבר מפחיד את עצמך לבד. זה הרי זה טבע, טבע העולם. כשאתה מול אויב, אתה מסתכל עליו, אם אתה רואה שהוא מפחד, אתה פתאום עוד יותר חזק, נכון? אני אומר, נו, בוא, מה יש לך? פתאום אתה אומר, טוב, מה רק יש לי שאתה לדבר? אתה נרגע. נכון, נכון, זה העניין של הפחד. עכשיו, למה יש לנו פחד כזה? בגלל שאיבדנו את הפחד האמיתי. כן? מפחד השם, פחד יצחק. עוד מעט נבין לאט לאט את הדברים, ואתם תראו למה השיעורים האלה כל כך חשובים לדור שלנו היום. כן? שבאופן אינטואיטיבי, הוא מריח ומרגיש מזלך הזה. כלומר, מי מרגיש? האויב מרגיש, המזל שלו מרגיש. כן, כתוב, אפילו אם הוא לא חזה, מזלי הוא חזה. אני מתרגם לכם, זה בערמי. אפילו אם הוא לא מרגיש, המזל שלו מרגיש. מה הוא מרגיש? שהוא הולך למות. למה? כי עם ישראל חזר לארצו. אתם לא יודעים איך האומות פוחדות מזה שאנחנו פה. אין לכם מושג אפילו. כמה פחד יש בעמים שעם ישראל חזר לארצו. למה? בגלל שעם ישראל מייצג מוסר אלוהי. וזה הולך לשבור את כל המוסר האנטי-מוסרי שהם בנו לעצמם. זאת אומרת, כשיש יהודי בחבורה, הוא אומר לכולם, אני לא נכנס למשחק שלכם, המשחק שלכם קצת מסריח, אני עכשיו הולך להביא משחק חדש שהוא אלוהי. אז מה הם אומרים? עזוב, אתה תשבש לנו את כל התהליכים פה, את כל המהלכים, אנחנו כבר בנינו את עצמנו עם כל מיני עיוותים, וזה מוצא חן בעינינו. אנחנו חיים עם זה בכיף. אתה היהודי תבוא הנקי, ואתה תיתן לנו מוסר חדש אלוהי, אז אנחנו לא יכולים לסבול את זה. ולכן, כל יום בחדשות, ואומות העולם, הם מחפשים את הדבר הכי קטן שאנחנו עשינו קצת מצריח, ויעשו מזה זום. אתם רואים, נגמם כמונו. בואו נמשיך להיות כולנו מעוגתים. זה לא. אסור לכם להיות כאלה כי אתם יהודים. לא. תהיו כאלה, ככה כולנו נהיה כאלה. תבינו, זה מאוד מאוד עמוק. אתם כמונו בעניין הלכלוך. אתם גם עושים ככה, ואתם גם שולטים על עם, ואתם גם עושים דברים, ואתם גם... מה מעניין את כולם מה קורה פה? שמעתם פעם, כמה זמן? כמה זמן כבר לא ראיתם סיני בחדשות? כמה מיליארדים יש? כמה? וזה בארץ, תלכו לחוץ לארץ, לא מדברים שום דבר חוץ מארץ ישראל, מעם ישראל, ממדינת ישראל, כל מה שקורה פה כל רגע. אתה יוצא לחוץ, תחשוש את הבארץ. כל החדשות עלינו. מדגישים, כן? מדגישים כל דבר קטן שאנחנו עושים בו. משום מה? משום מה פחד. אתה מדבר על מישהו יותר מדי, אתה בעצם מפחד.
אנחנו
צריכים
לחשוב
לדעת,
אנחנו נוריד את כולם את הפחד.
זהו.
אם אנחנו פה
בסיסות כולנו. יפה. עכשיו, מה זה הפחד? זה השלב הראשון. הם יפחדים בגלל שהם חושבים שזה לרעתם שחזרנו לארצנו. אבל... שהם יבינו, וזה השלב הבא, שאנחנו פה לטובתם, הם היו, כך אומרים חז"ל, עוזרים לנו אפילו לבנות את בית המקדש. כי כל השפע, אפילו פרנסה, כסף, הם היו מקבלים הרבה יותר אם היה בית המקדש עכשיו קיים, והיו באים ואומרים לנו, אנחנו בונים לכם אותו. אני יודע שאנחנו נקבל גם. כי ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. הבעיה שהם כל כך פוחדים, שאפילו השלב הראשון, כן, חזרה שלנו בארץ מפחידה אותה. הם לא מבינים. אז כן, מה אנחנו צריכים לסדר? שבאנו לכאן לא בשביל לשלוט על העולם ולהרוס את העולם, הפוך. אנחנו באים לשדר מוסר, ושהמוסר הזה יתקן את העולם, ואנחנו לטובתם של העמים. אמרתי לכם בשיעורים הקודמים, אנחנו לא הולכים לכל עם ומנסים לגייר אותם ליהדות. הפוך, כי אני מכבד אותו לפי מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. אני לא אומר לו תתחיל לעשות אקטים, פולחן, מעשים שיעשו אותך יהודי. לא. כמו שעושים הנוצרים, איפה שהם לא מגיעים, אומרים להם תעשו ככה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, תהיו נוצרים. זאת אומרת שעל ידי כמה מעשים, הוא משנה את הדת שלו, איך אפשר לדבר כזה? זה כאילו שאני עכשיו לוקח חתול ומניח עליו תפילין, ואני אומר לו עכשיו תשמור שבת בכוח והוא יהודי. אני מכבד את זהותו כחתול. כן? הוא לא יכול להיות בן אדם. אני מכבד כל זהות. זה עם ישראל, לכבד כל זהות. ועד רבה לתת לה ולתגבע אותה כזהות איך שהיא. למשל, האם מותר לי לסבור כנסייה? להרוס כנסייה? עבודה זרה. כן.
עבודה
זרה זה קודם כל בני נוח ולא אחרים. יש כמה דברים, בסדר? עכשיו יש לי נוצרים. האם מותר לי לסבור עבודה זרה? אני נכנס, אני רואה שיש עבודה זרה שם, האם מותר לי לסבור את זה? לא חשוב, מותר לי להיכנס אם אני רוצה לסבור משהו. אם אני מחויב ללכת נגד מלחמת עמלק, מה זה אסור להיכנס? אם כולם נכנסו לתוך הכנסייה, אסור לי להיכנס להרוג אותם? יפה מאוד, תלוי איפה זה. רק אם זה בארץ ישראל מותר לי לסבור. אבל אם עכשיו אני נוסע לחוץ לארץ, אני לא יכול להיכנס לכנסייה ולסבור את כל מה שיש.
אבל בארץ זה מותר...
זה מצווה. לפי התורה זה מצווה. כי הם מטמאים את הארץ, זה משהו אחר. היום אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, למה? כי אין לנו מלכות חזקה. כן? כשהמלכות תהיה חזקה, הם לבד יבינו שהמקום הזה הוא לא שייך לזה, קודם כל פה, וגם אחר כך בחוץ לארץ הדברים ישתנו לחלוטין. יפה, כל אחד במהות שלו, המהות שלנו פה היא ארץ ישראל, אנחנו הבית שלנו. אז הם חייבים לכבד את המהות שלנו, כמו שאנחנו מכבדים את מהותם. אבל אתה לא יכול להיות מינורי ולהיות בעל הבית, ולעשות מה שאתה רוצה. אני לא יכול להיכנס לבית שלך, ולהגיד, אני רק לקחתי שולחן, אל תדאגי, תמשיכו לחיות, אין לי פה שולחן. וכל יום אני אקבל עוד כמה, הנה עכשיו יש לי שיעור, בתוך הבית שלך, בסלון, ואת עם בעלך פה אוכלים, שום דבר, אני רק שולחן, רק מזמין מדי פעם, זה מה שקורה, כשמיעוט תופס, כן, מה שאת רוצים. כשהאורח הופך להיות בעל הבית, זה מסוכן. זה איך קוראים לזה בתורה? שפחה כי תירש גברתה. כשהשפחה יורשת את הגבירה, זה מסוכן. אז יש גבול. זה העוצמה, זה העוז. אני חסד. אבל אם אין לי גבורה ליד החסד, אני כלום. אני הולך לאיבוד, אני נעלם במציאות בכלל, אני לא קיים. למה? כי אני לא יודע לתת גבולות. אז החסד שלי מלווה בגבורה. לכן מתחילה השירה בנחית בחזיך, נהלת בעוזיך. כלומר, לפי הקירות, חסד, גבורה, עוז. ואז אני מגיע לתפארת, לאיזון, בגלל שיש לי שילוב של הגבורה. כן, זה הדרכה של החיים שלנו. סור חסד לבד, צריך לתת גבולות גם. וכשאתה נותן גבולות, פתאום מכבדים אותך. אבל לא רק לתת גבולות, כי לא יכבדו אותך, כי אמרו מה, זה רק נותן גבולות, אין לו חסד. אז תהיה משולב מפניהם. אתה מלא חסד, אתה עם רצון גדול מאוד להשפיע, אבל יש גבולות, אני יכול להשפיע סתם. תדמיינו לעצמכם שאני עכשיו במקום לתת שיעור פה בגבול הזה, במידה הזאת של זמן, של מקום ושל אנשים, אני יוצא ומתחיל לצעוף בכפר אדומים ברחובות. שמפנה ניידת מיד, כן? כלומר, יש גבולות לכל דבר, אני סתם נותן לכם בדיחה כדי להראות לכם שיש גבול לכל דבר. בסדר? אז המזל שלהם חזי, הוא רואה את זה, שמפה עתידה לצאת מהפכה, הנה, למה הם מפחדים? שמפה עתידה לתת מהפכה לרוח האדם ולתרבות האנושית. יש לנו מה להגיד, אנחנו עוד מעט נסדר שידור כזה, שבינתיים הם פוחדים ממנו. למה? כי הוא שידור אלוהי. הוא שידור יותר מדי נקי, יותר מדי זך, יותר מדי ישר, שמחפש כל עיוות קטן ומנסה. אמרתי לכם בשיעור הקודם, אני חושב שזה היה בשיעור הזה. אתם פוחדים אולי ואומרים, הכל עקום פה בארץ, תראו מה הולך פה, הכל שחיתויות, נכון? אני אומר לכם הפוך. הכל יוצא, הכל צף ומחפשים את הכל ובודקים את הכל כדי שלא יהיה ככה. אתם יודעים מה הולך בחוץ לארץ ולא בודקים ולא עושים? שנשמור. בתי המשפט כולם מעוותים, הכל מלוכלך, הולכים עם יחסים עם ילדים קטנים, מה הולך בחוץ, אתם לא יודעים. פה הפוך, בגלל שאתה רואה את הכל, כל הפסעים יופיעים, אתם יודעים מה קורה כשהפסעים יופיעים במחלה? היא כבר לא מדבקת. הגוף כבר בריא. זה מה שקורה כאן. אז תמיד שתביאו לי דוגמה של פסימיות, אני אשנה לכם את זה, יש לי מחלה. אין מה לעשות. תמיד צריך לראות את זה בשלב השני, בצד השני. כשיש מחלה גדולה, כשהפצעים יוצאים החוצה וזה מגעיל, כן, איך כתוב בצרת, כן? כולו הפך לבן, טהור. כולו פרס, מה טהור? זה התורה. ברגע שכולו לבן, טהור הוא, זאת אומרת, הכל יוצא החוצה. כשהוא כולו כאילו נקי, תדאג, כי כל הלכלוך בפנים. כשהלכלוך יוצא זה ברכה. וזה מה שקורה לנו היום. זה ברכה גדולה, כל הלכלוך יוצא החוצה. אז נכון שזה עושה כל מיני גלים, ואתה חושב ש... וואי וואי, הכל עקום. צריך לראות את זה הפוך. אני, יש לי דבר אחד. כמה שאני יכול, כן? מי שמקבל, מקבל, מי שלא יקבל, לא יקבל. זה לסדר לראות בעיניים אחרות את המציאות. זה לא העניין שלי, זה עיני חכמים שככה צריך להסתכל על המציאות. אז יש מהפכה לרוח, לרוח האדם, לתרבות האנושית שאינה יכולה להישאר בעמדתה עם כל רשעתה. כן? כי היום היא נשארת עם כל רשעתה, וכשעם ישראל חוזר לארצו, אז עוד מעט הוא הולך לשדר שידור אחר, שידור יפיר של קודש. מה יעשו העמים? הם רועדים, הם שמוע מלזון. זו המתה בצביעותה של כל האנושות. אתם רואים כמה הם צבועים נגד עם ישראל, הכל תמיד אשמתנו, הכל. אתה כבר שואל לעצמך אם זה לא בדיחה. איך יכול להיות דבר כזה? ההתנגדות הגדולה, הכלל עולמית, כן? כלל עולמית, ביחס אלינו, שמעו עמים מלזון, שהוא מה הולך, עוד התחלנו את השירה, כן? זה רק כמה שורות של השירה, ואנחנו עוברים את השירה הזאת כל יום. שמוע מרגזון מופיע בשבע מדרגות. עכשיו אנחנו נרד מדרגה מדרגה, ואנחנו נסיים את השיעור עם זה ונפתח את זה בעזרת השם בפעם הבאה. שמוע מרגזון, מדרגה אחת. חיל אחד יושבי פלאסת. תקשיבו, זה בהדרגתיות. זה מה שהולך לקרות בדורות שלנו, כי השירה הזאת הייתה גם לעבר וגם לעתיד. חיל אחד יושבי פלאסת. אנחנו נסביר כל שלב בשלב. אז נבהלו אלופי אדום, זה השלב השלישי. אלופי אדום זה ארצות הברית, אירופה. אלה מואב יוחזם ורעד. מי זה אלה מואב? זה לא הם הגפנים, אלא האלוהים שלהם. זאת אומרת, המדרגות הרוחניות של אומות העולם. אתם רואים את ההדרגתיות? נמוגו כל יושבי כנען. מי זה יושבי כנען? פה. כנראה שיהיה גם פה. נמוגו, כן? מה זה נמוגו? כמעט נמצו, כן? לשון, אתה לא יודע דבר, אין לך דבר צורה. תיפול עליהם אימת ופחד, בגדול זרועך ידדמו כאבן. כלומר, יהיה כוח כזה שיופיע שכולם יהיו כמו אבנים משותקים. אתם רואים מה הולך פה? זה כל הסדר של הגאולה שלנו פה. כמה מדרגות יש פה? שבע מדרגות, שבעה צדדים של העולם הטבעי. אנחנו בעולם של שבע, נכון? בארמית, שבע וטבע, זה אותו דבר, כן? השין והטף. של ימי בראשית של סדר העולם הקיים. פעם הבאה נראה את ההמשך.